ויקום בלילה ההוא ויקח את שתי נשם ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את כל אשר לו. ויוותר יעקב לבדו ויעבד איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כפרח יעקב ויאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר את שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. וישאל יעקב, ויאמר אגיד אנה שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. הפרשה הזאת, פרשת היאבקות יעקב עם המלאך, אחת הפרשות הקשות והסתומות בכל התורה כולה. מאוד מסתורי, לא ברור בדיוק מה קרה, איך זה קרה. והחושי היותר גדול במסתורים שיש בפרשה הזאת, שהרי אנחנו אומרים שבוע אחר שבוע שכל ספר בראשית זה מעשה אבות, סימן בבנים. איך בפרשה כזאת שמלאך נאבק עם יעקב יש מעשה אבות, סימן בבנים? איך פרשה כזאת יורדת ונוגעת עד אלינו? אז כדי לעמוד על סודה של פרשה זו, לפחות מכיוון אחד, נציע מספר שאלות שדרכם ננסה לברר את הסוגיה. ראשית, התורה מספרת לנו, יעקב קם בלילה, לוקח את נשיו, שפחותיו, 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. זאת אומרת, אז הוא עובר לארץ ישראל. פסוק אחרי זה, ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבור את כל אשר לו. זאת אומרת, יש כאן חזרה שהתורה מדגישה שיעקב עובר, המשפחה עוברת, ונראה שהכל מסודר. ופתאום פסוק אחרי זה, פסוק אחרי, ויבטל יעקב לבדו. איך קרה שהוא נשאר לבד? אומר הרשב"ם בקטע השני, ויבטל יעקב לבדו, כלומר שהעביר כל אשר לו, שלא היה עוד לעבור אלא הוא לבדו, ורצה לעבור אחריהם. הוא רצה כאילו להישאר אחרון, כי לברוח דרך אחרת שלא יפגשנו עשיו מתכוון. זאת אומרת, יעקב עושה פה דבר מאוד מתוחכם, הוא מעביר את המשפחה בנחל במקום שקל לכולם לעבור, ובשעה שהוא מעביר הוא חוזר בחזרה לראות מי נשאר, מעביר את הציוד, מעביר את האנשים, דואג שהכל יהיה בסדר. אז כבר המשפחה התרגלה שיעקב כל הזמן עובר בשני צידי הירדן. ואחרי שכבר הכל עבר וזה לילה, מחליט יעקב, עכשיו אני גם אכנס לארץ, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי שוב אל ארץ אבותיך, אבל אני לא אכנס עם כל המשפחה. אם אני אהיה עם כל המשפחה, עשיו הרי ידע בקרוב שהגענו לארץ, הוא ישאל איפה המשפחה נמצאת, והוא ינסה הרי להגיע אליי. אז מה שאני אעשה דבר פשוט, מצד אחד אני אהיה בארץ, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה לי, הגיע הזמן לחזור, מצד שני אני לא אהיה עם כולם, ויום אחד בעתיד כבר מתקדש, כך המשפחה תנצל ואני אנצל. זאת אומרת, זה בעצם מה שמבקש יעקב, לנצל את החושך של הלילה אחרי שכל המשפחה כבר נמצאת בארץ ולהיכנס ממקום אחר. ואז מה קורה? ויאבק, ממשיך הרשב"ם, מלאך אמו, שלא יוכל לברוח ויראה קיום הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שלא יזיקהו עשיו. בא המלאך, תופס אותו, אומר לו, מה אתה בורח? אתה לא מפחד? או, סליחה, ממה אתה מפחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שהוא ישמור עליך. ואז מתחיל המאבק, יעקב רוצה לברוח, המלאך תופס אותו. ומה קורה בבוקר? המלאך רואה שהוא לא יכול לו, מבקש מיעקב, שלחני, כי עלה השחר. אז מה יעקב צריך לעשות? לתת לו ללכת. כי ליעקב כל רגע הוא מאוד חשוב. אם יעלה השחר, כבר יהיה הרבה יותר קשה לו לברוח, המשפחה כבר תגלה שהוא לא נמצא. כבר הם יתחילו לחפש אחריו. אבל יעקב פתאום יש לו זמן. הוא אומר למלאך, לא, אתה תחכה, אתה תברך אותי. רק אחרי שתברך אותי, אתה הולך. וזה מאוד לא מובן לפי פירושו של רשב"ם. אם יעקב כל הזמן רוצה לברוח, ובאמת הוא מפחד, ועכשיו יש לו הזדמנות לברוח, כי זה שמנסה לעצור אותו, אותו איש שאנחנו יודעים שהוא מלאך, פתאום כבר לא יכול, הוא אומר, טוב, טוב, תן לי ללכת, אז אמר יעקב לא נותן לו ללכת. מאוד במובן, לפי הסברו של רשב"ם. בא רש"י, החותם של רשב"ם, ומסביר את הדברים לכיוון אחר. אומר רש"י בשורה אחת בקטע השלישי, ויוותר יעקב לבדו, שכח פחים קטנים, וחזר אליהם. יעקב לא מפחד, יעקב באמת חוזר עם הבטחה אלוקית שהוא ינצל ולא תהיה לו שום בעיה, אלא הוא שוכח פחים קטנים, כמה קופסאות הוא שכח. מה פתאום חוזרים על כמה קופסאות? אז הגמרא בחולין מסבירה בקטע הרביעי, מה רבי אלעזר? שמשתער על פחים קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שהם פושטים ידיהם בגזל. זאת אומרת, זה לא בא להם בקלות, הם עמלים על מה שיש להם, אז זה חשוב להם להשתמש עם זה בזמן הנכון, במקום הנכון. מה שקשה לי בפירושו של רש"י, וזוהי שאלתנו הראשונה, שסבא יעקב חוזר על פחים קטנים, זה נשמע הגיוני כאשר הכל רגוע והכל על מקומו, וכששוכחים גם משהו קטן אז חוזרים לקחת אותו. אבל בשעות האלו כל רגע הוא קריטי, כל רגע שיעקב יהיה לבד ולא עם המשפחה, בדיוק הפוך מרשב"ם, או לא יהיה איתם ביחד, מי יודע מה יהיה. ואם המשפחה מתעכבת בגללו, אולי זה יגרום שעשיו יגלה אותו מהר יותר. לכן, שאלתנו הראשונה היא, מדוע יעקב אבינו מתעכב על פחים קטנים בשעה כל כך גורלית? כל שעה, כל דקה מאוד חשובה שעשיו לא יתפוס את יעקב. אז פתאום הוא אומר, רגע, שכחתי כמה פחים, כמה דברים קטנים, בכל זאת אני חוזר על זה. מה מבקש פה יעקב ללמד אותנו? הרי ודאי שיעקב גם מבין שבשעות כאלה קשות ורגישות לא חוזרים על כמה פחים או קופסאות שהוא שכח. יעקב בעצם מבקש ללמד כאן משהו, את בנם ואותנו. שאלתנו הראשונה, מה מבקש יעקב ללמד את משפחתו ואותנו באותה חזרה על פחים קטנים? שאלה נוספת, באותו מאבק שיעקב נאבק עם המלאך, נאמר בקטע הראשון פסוק אביו ויער כי לא יכול לו, כדאי לעשות קו, ויגע בכף ירחו ותקע כפרח יעקב ויאבקו עמו. נאמר את זה במדרש בקטע החמישי, ויגע בכף ירחו, נגע בצדיקים ובצדיקות, נביאים ונביאות שאין עתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה? זה דורו של שמד. זאת אומרת, חז"ל באים ולומדים שהפגיעה בירך, בחלק העליון של הרגל של יעקב, מסמלת, רפרזנט, פגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין פגיעה בירך של יעקב לפגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד? הרי כמו שתמיד אנחנו אומרים, גם שחזל דורשים דרשה, זה לא באוויר, זה מחובר לפסוק. אז איך פגיעה בצדיקים, פגיעה בירך של יעקב, מסמלת וקשורה לפגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, שבת, פרשת וישלח, היא השבת לפני חנוכה. אנחנו יודעים הרי שהשבת מקפלת בתוכה את כל השבוע שמגיע. מיני מן השבת, אומרים חז"ל, מתברכים כל היום, כל ימי השבוע. אז אוהיל ובשבת הבא עלינו לטובה, פרשת וישלח, כבר מקופלת, מקופה על האור של חנוכה. אז נוסיף שתי שאלות נוספות שכבר מכניסות אותנו לחנוכה, ונראה את הכל כפאזל אחד שלם בצורה נפלאה, כפי שרבותינו הקדמונים מלמדים אותנו. שאלתנו השלישית היא, נאמר בפרשת המועדות, בפרשת אמור, בקטע השישי, סוף פרשת המועדות, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. כאן מסתיימת פרשת המועדות, שקודם התורה עסקה בפסח, בשבועות, ראש השנה, יום כיפור, ספירת העומר, והסיום הוא בסוכות. מיד אחרי זה, מדבר השם אל משה לאמור, צב בני ישראל וקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד יערוך אותו אהרון ובניו, אהרון מערב עד בוקר, לפני השם חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התורה יערוך את הנרות לפני השם. אז מעניין, פסוק ג', פסוק ב', מה נאמר בסופו? לעלות נר תמיד, נר אחד. פסוק ד', על המנורה התורה יערוך את הנרות. מדובר כבר על נרות. אומר לנו הרוקח על התורה מבעלי התוספות, שהסמיכות של מצוות המנורה, הדלקת המנורה לפסוקים שעוסקים בסוכות, בא לרמוז לנו על קשר בין סוכות לחנוכה. וכך נאמר בקטע השביעי, ויקחו אליך שתהיה גזבר, סמך שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? שמונה ימים וגומרים את ההלל, אף חנוכה. להעלות נר תמיד, רמז לחנוכה, שמן זית מן המובחר. ובהמשך מה כתוב? נרות, יערוך את הנרות. זהו כבית הלל, לילה ראשונה נר אחד, מכאן ואילך מוסיפים. ובנוסף למה שאומר הרוקח על התורה, כולנו הרי מכירים את הגמרא המפורסמת בשבת, שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, ונר חנוכה שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה גם כן לא יצא ידי חובה. אז הנה לנו מספר קשרים שרבותינו הקדמונים מראים בין חנוכה לסוכות. שאלתנו השלישית היא, מה הוא הקשר הפנימי בין חנוכה לסוכות. הרי שחזל אומרים שבחנוכה קוראים את העלי 8 ימים, עלי שלם, וכך בסוכות. חנוכה 8 ימים וכך סוכות. למעלה מ-20 יום פסול בשניהם. זה לא רק קשר הלכתי, אלא יש גם קשר רעיוני, פנימי, בין חנוכה לסוכות. שאלתנו השלישית היא, מהו הקשר הפנימי בין חנוכה לסוכות? ושאלה רביעית ואחרונה, באותה סוגיה של חנוכה, הקטע השמיני, הגמרא מפורסמת, תנו רבנן, מסכת שבת, מצוות, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין, נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך, והגמרא לומדת את המקורות לזה. שאלתנו הרביעית היא, כל המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אם מוסיף והולך או פוחת והולך, היא 100 שנה אחרי שהחשמונאים נכנסו למקדש ותיארו אותו. מה קרה, וזוהי שאלתנו הרביעית, מה קרה במאה השנים הראשונות מאז שחזרו החשמונאים וישראל למקדש אחרי הניצחון הגדול על היוונים? לא מצאנו שום דבר. הפעם הראשונה שמוצאים משהו על חנוכה זה בית שמאי ובית הלל, מוסיף והולך, פוחת והולך, כמה נרות מדליקים. אבל זה היה 100 שנה אחרי שחזרו למקדש. אז מה קרה במאה השנים הראשונות? מה היה בדיוק? מה עשו? מה לא עשו? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. אצלנו בית שמאי ובית הלל נראה לנו ככה, זה באמת זמן המקדש, אבל בכל זאת היו 100 שנים של כלום, לא ייתכן דבר כזה. אלה הם השאלות שדרכם ננסה ללמוד את הפרשה, קצת לטעום מאור החנוכה, וכמובן נראה איך הדברים יורדים עד אלינו בצורה נפלאה. שוב, בקיצור נמרץ, מה מבקש יעקב? ללמד את משפחתו ואותנו על אותם פחים קטנים שהוא חוזר עליהם מתוך סיכון שהוא לוקח על עצמו. ב', מהו הקשר בין פגיעה בירך לבין פגיעה בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד? ג', הקשר בין סוכות לחנוכה, מהו הקשר הפנימי ביניהם? ודבר אחרון, מה עשו במאה השנים הראשונות מאז שחזרו למקדש, שלא מצאנו כלום בדברי הנביא, בדברי חז"ל, הנביא בדברי חז"ל על כל התקופה הזאת. כדי לברר את הסוגיה הזאת, אנחנו נפתח את הדברים בדברי המהר"ל בגבורות השם, פרק מ"ז, שמלמד אותנו דבר יוצא מגדר הרגיל. וכך אומר המהר"ל, שלושה פעמים נאמר בתורה ויאמינו. פעם ראשונה, כאשר בא משה לגאול אותם, נאמר ויאמן העם, כי לעשות כך, ויאמן העם כי פקד השם את עמו וכי ראה עוד ים. פעם שנייה בקריאת ים סוף, שנאמר ויאמינו בהשם עוד כאן ובמשה עבדו. ואצל הר סיני נאמר הנה אנוכי בא אליך באה וענן, למה נשמע העם בדוברי עמך עוד כאן, וגם בך יאמינו לעולם. הרי גיבל אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. בכל התורה מופיעים רק האמונות האלה. מה הם אותם אמונות? דת. כי גיבל האמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם, תיפול הדת בכללה. אלה היסודות של היהדות. אם משהו מזה נופל, הכל נופל. האחת, וזה כדאי לעשות כאן, הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים המינים עזב השם את הארץ. שאם כן, למה נעבוד אותו אחר שאין משגיח בתחתונים לפקוד את מעשיהם? זאת אומרת בעברית פשוטה, האמונה הראשונה זה אמונה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל יחיד, איש, אישה, נער, ילד, ילדה, הכל. או קו האמונה השני, שהכל הוא ביד השם, ואין דבר חוץ ממנו. וזה אמונת מציאות השם יתברך, כי בוודאי הכל מודים במציאות השם יתברך, רק שלא יאמר שאינו הכל חס ושלום, ויכול לצאת מרשותו. וכך אמונת מציאות השם יתברך, שהוא הכל ואין דבר חוץ ממנו יתברך. שוב, בעברית פשוטה, האמונה השנייה זוהי אמונה שאין עוד מלבדו, הוא עושה הכל מעל ועטה, אין עוד מלבדו. עוד כאן האמונה השלישית, שידבר השם יתברך עם האדם וייתן לו תורה, וזוהי אמונת תורה מן השמיים. ולכך כאשר בא משה, זאת אומרת אמונה שהתורה מן השמיים, וזה כתוב בצורה פשוטה, לכך כאשר בא משה לגאול אותם, ראה השם עוניים ולא עזב אותה, נאמר ויאמינו כי פקד השם את עמו וכי ראה את עוניים, וזו אמונה בהשגחה פרטית. קריאת ים סוף, נודע להם אמיתת מציאות השם יתברך, שאין דבר יוצא ממנו יתברך, והכל ברשותו וביכולתו, אחר שהוא משנה את הים ליבשה. וכך נאמר, ויאמינו בהשם. ובמתן תורה אקטיב, וגם בך יאמינו לעולם, הרי האמונה השלישית. אז מה שהתברר במצרים, ביציאה משם, בהליכה במדבר, אלה ג' האמונות. השגחה פרטית, אין עוד מלבדו ותורה מן השמיים. שלושת האמונות האלו נמצאים בשלושה חגים, פסח, שבועות וסוכות. בפסח, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתגלה אין עוד מלבדו. הוא עושה הכל, מכה את המצרים, קורא את הים. שבועות, מתגלה את האמונה שהתורה מן השמיים. סוכות, הולכים במדבר, ענני כבוד, קדוש ברוך הוא שומר עלינו, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצה כזה 40 שנה, אמונה בהשגחה פרטית. לכן, שלושת החגים האלו נקראים שלושה רגלים, כי הם רגלי הדת. אלה הרגלים, זה הרגליים של היהדות. וכך אומר המהר"ל בקטע האחרון, כנגד אלו שלוש האמונות שהם שורשים, ביסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, כדי לעשות קו, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת, שעומד עליהם הדת. אחד הפסח, בו נודע שהוא יתברך כל יכול, על ידי אותות מופתים עד קריאת ים סוף, שהיה בשביעי של פסח. בו נודע בבירור שהכל ביכולתו ואין חוץ ממנו. שבועות, מה נתברר אז? נודע נתינת התורה שהיא מן השמיים. חג הסוכות, שהורשים אותם בענני כבוד בשמירתו. וזה מורה על ההשגחה והשמירה שהיה עליהם. ולא עזב אותם, שהורשים אותם בסוכות שהיא השמירה. כמו שאנו אומרים, פורה סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. אלה הם שלושת הרגלים. ולכן, על פי זה, נלך קצת יותר לעומק, וזה פילי פלאים, וגרים לנו חז"ל בגמרא בעירובין בקטע העשירי, ואמר רבי ירמיה, בר אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. איפה? אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. שלושה פתחים לגיהנום. במדבר כתוב והרבו הם וכל אשר להם חיים שאולה קורח ועדתו, בים יונה צועק מתוך הלוויתן מבטל שאול שבתי, שמעת קולי, בירושלים דכתיב נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. תנא דבי רבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זה גיהנום, ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנום. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. כאשר אדם לא מאמין שהתורה היא מן השמיים, ולא מבין שהתורה שניתנה במדבר עניינה להפוך את המדבר, את התוהו, למה? לאישום, ואת זה עושים על ידי תורה. והוא טוען שזה לא מן השמיים, אלא פה ושם אנשים ממציאים כל מיני דברים. מה קורה לו? נופל הגיהנום שנמצא במדבר. זה כוח ועדתו. שבאים למשה ואומרים לו, בדי, רמי, המצאת את זה מלבך. בית מלא ספרים צריך מזוזה, תלי שכולה התחלת צריך פתיד חלת, אין דבר כזה. שקרן, אתה המצאת את זה. אז מי שלא מאמין שזה תורה מן השמיים, יורד לגיהנום שבמדבר. מי שלא מאמין שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא חושב שהוא יכול לעשות, אז בא הים ששופף את הכל. מול ים לא יעמוד לו טנקים ולא מטוסים ולא פצצות ולא אטומים, כי המים שוטפים את הכל. אז מי שלא מאמין שאין עוד מלבדו, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את כוחו דרך המים. ומי שלא מאמין בהשגחה פרטית, ומתי אדם יכול לטעות ולא להאמין שיש השגחה פרטית? שהוא עולה לרגל בסוכות. עולים לרגל בסוכות מיליונים. מיליון. כבר 10 קילומטר לפני הכניסה לעיר, יש הסעה ציבורית. אי אפשר להיכנס עם מכוניות בכלל. הולכים ברגל אלפים. אומר אדם, מה אני? אחד פסיק מול מיליונים? ים של אנשים? מה כבר הזה משנה? עוד מצווה, עוד עבירה. אז אדם יכול לאבד את ההרגש של השגחה פרטית. אתה חשוב. מצווה שלך יכולה להפוך הכל. או חס וחלילה עבירה. אז כשאדם מאבד את ההרגשה בהשגחה פרטית, את האמונה, את ההרגשה באמונה בהשגחה פרטית, וזה קורה מתי? ברגל של סוכות, איפה? בירושלים, שם בירושלים נמצא גם הפתח של גיהנום, למי שלא מאמין בהשגחה פרטית. אכן, שיש את שלושת האמונות האלה, פשוט חבל על הזמן. אף אחד לא יכול לעמוד מולנו. ואת זה מבינה גם האתון שעליה רוכב בלעם. אותה האתון שדוחפת אותו לקיר, אומרת לו פתאום בקטע 11, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים. איזה עברית זאת? הייתה צריכה להגיד לו, כי הכיתני זה שלוש פעמים. מה זה שלוש רגלים? רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים בשנה. אלה שרגלי הדת שלהם זה אמונה בהשגחה פרטית, תורה מן השמיים, אין עוד מלבדו, מה אתה חושב שתצליח נגדם? אם ככה, אחרי שביררנו את זה, נלך צעד קדימה פילי פלאים. כנגד שלושת הרגלים שהם מהתורה, ישנם שני חגים מדרבנן, פורים וחנוכה. בפורים נתגלה אין עוד מלבדו. הגזרה הייתה חתומה, הכל יצא לדרך, זה עניין קצר שלא יישאר יהודי אחד בעולם, ופתאום ונהפוך הוא. וואו, אמרו כולם, אין עוד מלבדו. עוד דבר נתגלה בפורים, שהתורה היא מן השמיים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הייתה קבלת תורה מחודשת, מתוך רצון, לא כפוע למער כגיגי. זה נתגלה בפורים. בחנוכה, מה שנתגלה, זוהי האמונה בהשגחה פרטית. מסע אותה רבים ביד מעטים. כל נס חנוכה זה נס שבא לעורר, להראות אמונה והשגחה פרטית. לכן כבר אנחנו יכולים קצת להבין על הקשר שקיים בין חנוכה לבין סוכות. שבאו החשמונאים וקבעו שצריך לזכור את הנס של חנוכה, הם ביקשו דבר אחד, להשאיר לדורות שהנס היה נס של השגחה פרטית. איך העם לדורותיו יחגוג נס של השגחה פרטית? יחגגו את החג הזה בדיוק אותם מספר ימים שחוגגים את סוכות, ויאמרו הלל שלם כמו שאומרים בסוכות, על מנת שהעם יזכור. בסוכות זה ברור לכל שזה חג של השגחה פרטית. אדם הזה ברור לעם שזה חג של אמונה והשגחה פרטית. אז כדי שיבינו שיש עוד חג כזה מדברי סופרים, מדרבנן, חנוכה, אז לכן ימי החנוכה הם כימי הסוכות, והעלל בחנוכה הוא כמו בסוכות. זה חנוכה וזה סוכות. וכאן אנחנו מתחברים לפרשה. כשסבא יעקב חוזר על פחים קטנים, סבא יודע שזה מסוכן, אבל לסבא חשוב דבר אחד, שכל המשפחה תבין מה זה פח קטן. דברים קטנים הרבה פעמים מזלזלים בהם. יעקב בא ללמד את המשפחה, מי שמאמין בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח ומזמין כל דבר שאדם צריך, הוא מזמין לו את זה והוא נותן לו את הכל. ואם הוא נתן לאדם דבר מסוים, למרות שעכשיו הוא חסר חשיבות, יבוא יום הוא ישתמש בו. יבוא יום וזה יהיה המפתח להרבה דברים אחרים. כשמשה יוצא ממצרים, אומר לו פרעה, טוב, תלכו כולם לעבוד את השם, את הצאן תשאירו פה. דיל טוב. אני במקום משה רבינו הייתי אומר מצוין. מה, כולם יוצאים, פיקוח נפש, מה אכפת לי הצאן? אומר משה, פרעה, תשכח מזה. אנחנו לא משאירים במצרים כפתור של חולצה, פרסה, כלום. מה אתם צריכים את זה? אנחנו הולכים להקים עם. עם שיגלה לעולם, כל דבר יש לו תפקיד. כמי שמאמין בהשגחה פרטית, לכל דבר יש את המקום ואת השעה שלו. אומר יעקב, כדי להתקיים בארץ ישראל, כדי להחזיק מעמד בארץ, צריך את האמונה הזאת. כי האמונה בהשגחה פרטית היא האמונה הראשונה בתורה, ויאמן העם על בשורת הגאולה, שקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו למעלה מ-200 שנה עבדים. מי שיש לו היום אמונה בהשגחה פרטית, יש לו מחר אמונה שהתורה היא מן השמיים, יש לו אמונה שאין עוד מלבדו. כדי להגיע לאמונה שהקדוש ברוך הוא בידו הכל ומידו הכל, ושהדרך לעבור בעולם דרך התורה שהוא נתן לנו, את זה אפשר להרגיש רק אם מרגישים אמונה בהשגחה פרטית. אז יעקב את זה מבקש ללמד את הילדים, ואת זה המלאך שרו של עשיו לא נותן לו, כי הוא יודע טוב אם המשפחה תלמד באמת את האמונה הזאת שיש השגחה פרטית על הכל, הם ידעו לשמור על זה, הם ידעו להישאר בארץ לתמיד. ועל זה היה המלחמה, על זה היה המאבק, וזה למעשה בדיוק חנוכה. איך אומרת הגמרא בקטע ה-13? מהי חנוכה? ותנו רבנן, בכפי וכסלי בימי חנוכה תמנה עינון, שמונה עין, ולא למספד בעון, ולא להתענות בעון. שכשנכנסו יוונים להיכל, דימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות את חשמונאי, וניפחו, בדקו ולא מצאו, אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולהיה בו היה להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. מה, זה חנוכה? אז לא היה פח שמן, אז מה קרה? הכל היה תמה, הכל היה הרוס. זה חנוכה, חנוכה זה ניצחון של המלחמה. חנוכה זה לא עוד איזה פח אחד של חצי שקל. זה חנוכה, הפח, ההשגחה הפרטית, הנה פה יישאר פח בחותמו של כהן גדול. מישהו שמר את זה בשבילכם. וכמה נפלא שחז"ל מגלים לנו בקטע 14, הקדוש ברוך הוא אמר לו ליעקב, אתה מסרת נפשך על פח קטן בשבילי, וגם אני בעצמי אשלם לבניך בפח קטן, לבני חשמונאי, שנעשה נס על ידי פח קטן. פלאי פלאים, איך חז"ל מחברים את המאבק של יעקב על הפח, והמאבק של חשמונאים על הפח. אותה מלחמה בהשגחה פרטית. אז כשיעקב יצא למלחמה, הוא קיבל מכה חזקה מאוד. הוא צולע על יריחו. אבל ברוך השם, בבוקר, אחרי כמה שעות, הוא כבר מרגיש טוב. ויבוא יעקב שלם. אבל כל אחד יודע שלפעמים אדם הולך ברחוב, נופל, מקבל מכה. כואב מאוד. אחרי שעה, שעתיים, ברוך השם, מה אומרים לו? לא. לך לרופא, תעשה בדיקה, קח צילום כזה, צילום אחר. למה? כי יכול להיות שיש מכה פנימית, שהיא תתגלה רק בעוד חודשיים, ופתאום הוא ילך ברחוב וזהו, והוא נופל ונבנר הכל. פתאום קורה דבר כזה, נו, אז מה עושים? אז כדי להגדיר תרופה למכה, אומרים לו, תשמע, לך תבדוק, לך תראה, לך תעשה את מה שצריך לעשות, ואז תחזור, ואם הכל בסדר, אז הכל בסדר. אז הכל בסדר. זה מה שקורה עם יעקב. יעקב מקבל מכה, וזה כואב לו, ואחר כך הוא מרגיש טוב. הוא גם יותר מרגיש טוב, אבל הייתה לו פגיעה פנימית. משהו בפנים נפגע, וזה יצא מתי? בדורו של שמד, בדור של החשמונאים. פתאום אותה מכה מתגלית עוד הפעם בדורו של החשמונאים, של היוונים. שם שוב מנסים להפיל אותנו, שם שוב מנסים להשכיח מאיתנו את האמונה בהשגחה פרטית. אז כמו שיעקב נאבק כל הלילה והצליח מול המלאך, כך אותו דבר ישראל בדורו של יוון. הייתה מלחמה כל הלילה. חז"ל אומרים, וחושך על פני תאום, זוהי מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה. החשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה. ואמרה להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל. הם יצרו חושך. מי זה? עמדו החשמונאים. וכל המלחמה הייתה על מה? מהי חנוכה? פח קטן בחותמו של כהן גדול. בדיוק כמו אצל יעקב. זה מה שחז"ל באים ואומרים. ויגע ויקף ירח יעקב, פגע בצדיקים וצדיקות בדורו של שמד. הקשר, אותה מלחמה הייתה. אבל הרבה יותר מזה, כשהמלאך לא מצליח להרוג את יעקב, אומר המלאך, לפחות אני אפגע לו ברגל, אז מה יהיה? הוא לא יוכל ללכת, הוא לא יוכל להעביר את האמונה הזאת ממקום למקום, ואם הוא לא יוכל להעביר אותה ממקום למקום, ניצחתי. הוא יחיה, ימות, וגם האמונה הזאת אומר. אותו דבר חשבו גם כן היוונים. אנחנו נפגע בצדיקים וצדיקות, אנחנו נעביר אותם על הדעת, ואז לא יישאר משהו לדור הבא. זה הפעם הראשונה שהמלחמה הייתה מלחמה רוחנית, אבל הם לא הצליחו, בדיוק כמו אצל יעקב. למה? כי הכוח לעמוד במלחמה כזאת זה מי שיודע להיאבק לבד. מי שנאבק לבד, גם כשהוא לבד הוא שומר על מה שצריך, גם כשהוא לבד הוא עושה את מה שהוא חייב. הוא יכול לנצח את יוון, הוא יכול לנצח את כל מי שבא לפגוע באופן רוחני, בא לעקב את הבניין של עם ישראל. וכך עשו החשמונאים, נכנסו למקדש, תיארו את הכל, ואת החג הגדול הזה של האמונה בהשגחה פרטית חגגו כל שנה בחנוכה. כל ישראל היו עולים לרגל לירושלים. זה לא היה חג, זה היה ימי חופש. מי שהגיע לירושלים הדליק נרות איפה שהוא היה בירושלים. הדלקת נרות לא הייתה בארץ ישראל, הייתה רק בירושלים, במקדש ובעיר. אחרי 100 שנה מופיע הורדוס, והוא מחליט שהוא רוצה להיות מלך וכהן. הוא הורג את כל בית חשמונאי, אבל לפני זה הוא מתחתן עם מרים החשמונאי, והוא מקווה דרכה לקבל סטטוס של חשמונאי ולקבל את המלכות ואת הכהונה. אחרי שהוא מתחתן איתה, הוא הורג את כל המשפחה, והוא משאיר את אח שלה. לאח שלה קוראים אריסטובלוס. בגיל 17 הוא ממנה אותו להיות כהן גדול. הוא היחיד שנשאר מכל בית חשמונאי. ואז תראו מה קורה בקטע ה-15. חג הסוכות מתקרב, הוא החג הנשמר אצלנו ביותר, והורדוס שמח לעמים לעבור. הוא ושאר העם דעתם נתונה הייתה לשמחות, אולם הקנאה שעוררה את חמתו בגלוי והפליגה אותו אפילו בתוך ימים טובים כאלה כדי להכיש את עניין המזימה, הוא מקנה באריסטובלוס. שכן כשעלה הבחור אריסטובלוס בן 17 על המזבח לפי החוק להקריב את הקורבנות, והוא לבוש בגדי ישראל של כהנים גדולים ועשה את עבודת הקודש בגידו יופיו וקומתו גבוה מכפי גילו, ומתוך קלסטר פניו משקפת במידה רבה רוממות משפחתו, ראו אותו, ראו את כל המשפחה שנהרגה, עבר את ההמון נחשו של חיבה אליו, כולם התרגשו שראו אותו, וזכר מעשיו של אריסטובלוס זקנו מצב חי לפניהם. הם ראו את הסבא שנראה בדיוק כמוהו עומד לפניהם, והוכרעו לאט לאט על ידי רגשותיהם אשר תקפו עליהם, והיו שמחים ונרגשים כאחד, ושלחו אליו קולות של ברכות שנתערבבו בתפילות, באופן שחיבת ההמונים נעשתה גלויה לעין, וההודיה ברגשותיהם אלה נראתה כבזיזות יתרה בימי מלכותו של הורדוס. הם יותר מדי התרגשו, היה אסור לעשות את זה בזמן הורדוס. החיילים שלו הסתרבו במקדש, בדקו כל אחד מה הוא עושה, ולמראה כל אלה החליט הורדוס להוציא לפועל את המזימה שזמן על הנער. כשעבר אחד סעד המלך ביריחו, אלכסנדרה היא שהלכה אותם שם, הוא נהג חיבה יתרה בהלם באריסטובלוס, משכו לשתייה ללא חשש, והיה מוכן לשחק איתו ולעשות מעשה נערות כדי לשמחו. ומאחר שמזג המקום הוא חם מדי, התאספו ויצאו כולם מהר מתוך חולשת חושים כי שתו הרבה יין, ועמדו ליד הבריכות הגדולות שהיו סביב החצר, וציננו עצמם בחום הלאט של צוערי היום. בתחילה הסתכלו מי? אריסטובלוס והורדוס בסוחים, אחר כך נלווה גם הבחור עליהם, והורדוס הוא שעורר אותו, ואותם מרעיו שנצטבו על כך הכבידו עליו, חזרו והגבילו אותו בחשיכה היורדת כאילו בדרך משחק, לא ירפו מהסוחה עד שחנקו לגמרי. כך נרצח אריסטובלוס האחרון שנשאר מזרח השמונאי ולא הגיע לגיל 18 שנים תמימות, והוא יחזיק בכהונה גדולה שנה אחת. ומיד אחרי זה הורדוס רוצח את אשתו, את מרים החשמונאית, וכך הוא מקווה להשיג את המלוכה ואת הכהונה. וההחלטה הראשונה שלו הייתה, אין יותר חגיגות של חנוכה במקדש. גמרנו, סוגרים את חנוכה. עומד באותה שעה הלל ואומר לכל הציבור, מה אמר הורדוס? אין חנוכה במקדש? לא להיבהל, לכל יהודי יש מקדש פרטי שלו, הבית היהודי. אנחנו את הנרות עכשיו נתחיל להדליק בבית, או על השולחן או ליד החלון. איך? מוסיף והולך, פוחק והולך, זה כבר המחלוקת בינינו, בית שמאי ובית הלל. אבל התקנה של הלל הייתה, אין חנוכה במקדש, יהיה חנוכה בבית. כי מי שמבין שהאור של הבית זה היסוד של היום, מכוח זה יזכה לאור של המקדש של מחר. אז הוא העביר את החגיגות הביתה. אבל מצד שני, לרגל היו עולים עדיין בפסח שבועות בסוכות. אז כשעלו לרגל בסוכות, אומר להם הלל, אנחנו נחגוג את שמחת בית השואבה ביחד עם שמחת סוכות, עם שמחת חנוכה. ותראו מה היה קורה בקטע ה-16 בגמרא בסוכה. תניא אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, היה נשיא ישראל, כשהשמח שמחה בית השואבה היה נוטל 8 אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת, והן נוגעות זו בזו, כן? אותו אחד בחתונות שזורק כמה אבוקות של אש, בא רבן שמעון בן גמליאל אומר, אני זורק 8 אבוקות. למה 8 אבוקות? 8 ימי החנוכה. הוא שיחק בשמחה בית השואבה עם האש, אבל כדי להזכיר לעם, חוגגים את השמחה של השגחה פרטית של סוכות, גם של חנוכה. ובאותו זמן, הלל היה רוקד במקדש, ומה הוא היה אומר בקטע ה-17? תניא אמרו עליו על הלל הזקן, שהיה שמח בשמחה בית השואבה, אמר כן, אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? הלל הענב כך מדבר, אם אני כאן הכל כאן? כן, כי הלל אומר, אם אני כאן הכל כאן, אם אתה כאן הכל כאן, אם את כאן הכל כאן. זאת אומרת, לעורר בעם את האמונה בהשגחה פרטית. כל אחד הוא חשוב, כל אחד הוא מיוחד, לכל אחד יש דבר שאין לו אף אחד, ולכן אם אתה כאן, אם מה שיש לך, אז הכל כאן, כי כולם יכולים ליהנות מזה. אז באותה שמחה הוא מחזק להם את האמונה בהשגחה פרטית. ואיך הוא מסיים באותו, תוך כדי הריקודים, מה הוא אמר שם? שתי השורות האחרונות בקטע ה-17, אפורה גולגולת אחת שצף על פני המים, אמר לה על דעתך תפיפוך ומטפה חיתופון. הוא ראה איזה גולגולת על המים ואומר, מי שעשה לך את מה שעשה לך יקבל את זה בחזרה פי 10. מה זה נכנס לפה? הוא בעצם רומז להם בקודים, אותו אריסטובלוס שפתאום מצאו אותו צף על המים, כי הורדוס הרג אותו, מה הוא חשב? הוא יערוג אותו, הוא יערוג אותנו. חבל על הזמן, אותנו לא הורגים. נצח ישראל לא ישקר ולא יחזב, זה לנצח, והוא יקבל את שלו בסיבוב. וכל זה תוך כדי ההקפות והריקודים והאש שהיו זורקים באוויר בשמחה בית השואבה, לעורר את העם לאותה אמונה. חיברו את שמחת הסוכות ביחד עם שמחת החנוכה. ולכן מצוות חנוכה זה המצווה היחידה שכל בית ישראל בלי יוצא מן הכלל נוהגים בה מהדרין מן המהדרין. זאת אומרת, מוסיף והולך. מדליקים נרות כמניין אנשי הבית. או בעל הבית מדליק לכולם, או כל אחד מדליק לעצמו, כי זה החג של הבית. של הבית היהודי. של כל יחיד ויחיד, כל בית ובית. ולכן, בקטע ה-18 פוסק הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס. להוסיף בשבח האל בהודעה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין למה יוכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסיתו, ולוקח שמן ונרות ומדליק. כי להדליק נר חנוכה זה להדליק את היסוד של כל הקיום שלנו, אמונה בהשגחה פרטית. ואז מכאן כבר הרבה יותר קל לאמונה שאין עוד מלבדו והתורה מן השמיים, זה הכל והכל. ולכן עד כדי כך בהלכה י' היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו, הכוונה היא נר שבת וקידוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאיש. יש לו ברירה, נר חנוכה או נר שבת? נר שבת. כי נר חנוכה זה הבית היהודי, שבת זה הבית היהודי. אז לכן זה מופיע בהלכות חנוכה ולא בהלכות שבת. שיש אור בשבת זה הבית היהודי. וכמה נרות מדליקים? אומר הרמב״ם, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, ואם יש מניין בני הבית מרובים, נר לכל אחד ואחד. כי זה היסוד של חנוכה. ואיך מתחילים ללחוץ חנוכה בשולחן ערוך? ונהגו האנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת הנרות. זה נרות חנוכה. זה הלכה שתבוא אחר כך. תספרו לנו מה זה חנוכה. לפני שאנחנו בכלל יודעים מה זה חנוכה, הסעיף הראשון, נהגו האנשים לא לעשות מלאכה. כי זה חנוכה. החג של הבית. ההשגחה הפרטית. נר מורכב משלושה חלקים. מנר והכלי והפתילה והשמן. נר, פתילה, שמן, אומר הגר"א, זה ראשי תיבות של המילה נפש. נר, פתילה, פתילה, נר, פתילה, שמן, ראשי תיבות של המילה נפש. לאורך כל ההיסטוריה, בזמן החשמונאים, לפני זה ואחרי זה, כל הזמן נדלקים נרות של מסירות נפש. מסירות נפש על קדושת העם, מסירות נפש על קדושת הארץ, מסירות נפש על גבולות הארץ. אלה נרות שנדלקים. הרבה פעמים נדמה לנו שהנרות האלה מסכנים, שעוברים ברחוב בכל המונה של רומי בזמן חזן, שזה יוצא הרבה פעמים בזמן חנוכה, ורואים את כל העצים עם הפעם, הנרות שיש על העצים וכל המנורות, ואיזה נר חנוכה מסכן באיזה חלון, זה נראה באמת מסכן. אבל כשיש הפסקת חשמל, הנר שדולק זה הנר חנוכה. וזה אומר לנו הנביא, קום יורי כי בא עורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ. עכשיו זה נראה עם הרבה מנורות צבעוניים, והנר חנוכה נראה מסכן, ושואלים עוד פעם, אז עוד נר, אז עוד מסירות נפש, אז עוד קורבן על קדושת העם, קדושת הארץ, גבולות הארץ. מה יהיה עם כל זה? ניח לנו הקדוש ברוך הוא, יגיע הזמן, קום יורי כי בא עורך. קום יורי, כבוד השם עלי זך. החושך יחסה ארץ, ערפה לאומים, ועלייך אזרח השם. אנחנו מובטחים באור הזה. יש מחלוקת איך מברכים בזמן הדלקת הנרות. אם אומרים להדליק נר של חנוכה, או להדליק נר חנוכה. השיטה שאומרת להדליק נר חנוכה, כי להדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. נר חנוכה להדליק. הכוח, המסירות נפש, על תורה, על הארץ, עובר אלינו כנחל, דור אחר דור. הכל מצטרף לנחל איתן, לנחל שקיים תמיד, נחל שמצד אחד מלא במסירות נפש, ובאותו זמן מלא בדבעות, שקשה ונראה מסובך עם הרבה הרבה הסתרת פנים. העבודה שלנו זה להעיר את נר השם נשמת אדם, לדעת כי נר מצווה ותורה אור. עד כמה שנוכל לעורר בנו נרות של מצווה ואורות של תורה, מכוח זה נוכל להפוך את הכל. אמרנו שבוע שעבר, אמרנו לפני שבועיים, ונאמר גם השבוע ונאמר גם בשבוע הבא, אנחנו נמצאים בחודש הקשה ביותר בשנה. זה החודש הרמדאן, זה החודש, יש כתרו גדול בשמיים כל שנה בחודש הזה. רוב האסונות הנוראים קורים בחודש הזה. התפילה הגדולה של ישמעאל, שמאות אלפים מתפללים בלי להוציא מילה בפה של חול, כשעולה כזאת תפילה, ומול זה עומדת תפילה חס וחלילה שמדברים, שמפטפטים, אז לא תמיד יש תשובות לכתרוגים האלה. אז דברים נוראים קורים. רק ראינו ערב שבת שעבר, ערב שבת לפני שבועיים, יום ראשון שעבר, ורואים שזה הולך ומסתבך. העבודה שלנו להאיר את עצמנו ותסובב אותנו בנרות של מצווה, באורות של תורה, ומכוח זה נזכה לאור חדש שיאיר הקדוש ברוך הוא במהרה, ונראה איך מתקיים בנו קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. ערב טוב.